תפתח.
אתה בעל הבית, אני אורח.
שבוע טוב. מה צריך לעשות?
שבוע טוב. ברוך הבא אדם זוטל, ידידים משנים רבות רבות רבות, עוד לפני הארכיאולוגיה שרקנו יחד בצנחנים.
אני רק אומר מקצת שבחו, אדם נפצע במלחמת יום הכיפורים, קרבות באזור תעלת סואץ, מצד השני, אזור ישמעאליה, נכון?
כן.
והשיקום שלו היה לימוד ארכיאולוגיה. ומאז הוא ארכיאולוג שבאזור העבודה שלו סרק כמעט כל מטר אפשרי. מה שאנשים הבריאים עם שתי רגליים בריאות לא חלמו לעשות. אני חושב שזה מספיק. בזכות זה שהוא עבד ככה על סקר שומרון ולא הלך למקומות הידועים ולמה שכבר ידוע, בזכות זה הוא הגיע למקום ההוא בצפון מזרח הריבל, שאיש לא חלם עליו ואיש לא חשב עליו ואיש לא היה מגיע לשם, כי כל אדם רגיל, נורמלי, חשב על הריבל במונחים של קרוב לשכם, צופה על שכם, ולא מקום שלא רואים בו את העיר שכם בכלל. זה פשוט לא עלה על הדעת. רק מי שאמר אני סורק את כל השטח יכול היה להגיע למקום מעין זה. זה מספיק בתור פתיחה. אדם, בבקשה.
תארו לכם שאני קצת נרגש להיות במחיצתכם הערב. הרב יואל לא העריך, אני לא יודע בכלל איך לבנות את הערב כשכל אחד מאיתנו יש לו בעיקר לרב יואל תרומה גדולה בתגלית הזאת של הרב, שהיא אולי לא אני צריך לומר, אבל היא תגלית מכוננת בשדה הארכיאולוגיה המקראית. אבל אני רוצה לומר מילה על עצמי. אני קיבוצניק מהשומר הצעיר. אבי משה זיכרונו לברכה היה אחד מראשי מפ"ם. אני לא יודע כמה אנשים פה זוכרים שהייתה פעם מפלגה בשם מפ"ם. הייתה מפלגה ציונית סוציאליסטית. היה לה עיתון שקראו לו על המשמר. ואני גדלתי בקיבוץ סוציאליסטי שמאלני, עין שמר. ואני עדיין חבר בקיבוץ הזה. הוא הרבה פחות שמאלני היום דרך אגב, הרבה פחות סוציאליסטי, אבל הוא עדיין קיבוץ ששומר בקיר. ואני עשיתי דרך ארוכה, אישית, נפשית, מהמוצא שלי, המוצא הרוחני שלי נאמר, אל ראייה חדשה אצלי לגבי התנ"ך והיהדות, נאמר כך, וגם ראייה חדשה מסוימת לגבי הצד המדעי של תולדות ישראל. אז כפי שהרב יואל אמר, אני עד 73 הייתי עסקתי בכלכלה, הייתי מרכז משק ובשליחות המדינה, כל מיני דברים. והרגע באמת הפרשת מים שלי זה הייתה פציעה בתעלת סואץ. אתם בטח שמעתם על הגשר על תעלת סואץ שבו עברנו לצד השני ב 15 לאוקטובר 73. ולפני זה הייתי גם בהנדסה הימית וגם בצנחנים אחד עם הרב יואל, ושכבתי אחר כך שנה בבית חולים הדסה. ובשנה הזאת התגבש אצלי, שזה השיקום מהפציעה, אז התגבש אצלי במידה רבה הרצון רוחני נקרא לו, נפשי, לבדוק את ראשית ישראל. אני אומר את זה היום ככה בקלות, אבל זה לא, לא, זה היו לי לבטים. אני שמעתי באוניברסיטת תל אביב, המקום שבו התחנכתי, שיהיה יום מרכז מה שנקרא מינימליסטים, כלומר אותם אנשים אשר סבורים במחקר שרוב החומר המקראי הוא חומר מיתולוגי, אגדתי, ואין לו בסיס במציאות. והתגבש אצלי הרצון לקום ולבדוק את הנושא הזה ברגל. עכשיו אני אסבר את הדבר שקרה לי כשהייתי בבית החולים הדסה בירושלים. כאשר שכבתי תחת מורפיום, הם היו פתוחים שאני ישן, אבל לא ישנתי. הופיע ועדה ממשרד הביטחון שהיא קובעת מה יהיה השיקום של כל פצוע. אתם רואים עכשיו בצוק איתן שכל פצוע משקמים אותו, בשלב מסוים קובעים לאיזה כיוון הוא ישתקם, כלומר מה המדינה תיתן לו בשביל שיעמוד שוב על רגליו תרתי משמע. היו שם שני רופאים צעירים, עובדות סוציאליות ואיזה אישה אחות ואישה ממשרד הביטחון. ואז אמרו, מי זה הבחור הזה? הוא נפצע קשה ברגליים ובידיים וזה. אז מה הוא משתקן? הוא התחיל ללמוד ארכיאולוגיה. אני שומע אותם מדברים, הם היו בטוחים שאני לא שומע. אז אחד הרופאים הצעירים, אורתופדים כאלה בגיבוש נגיד, אומר, הבחור הזה יהיה ארכיאולוג של קורסה. הוא כבר לא יוכל לדרוך על הרגליים. אתה שמעת את הסיפור הזה? אני לא יודע. הוא יהיה ארכיאולוג של קורסה. הוא יושב באוניברסיטה ויכתוב מאמרים מהקורסה. אני מודה שבשבילי, אני זוכר את הרגע הזה, למרות שלפני 40 שנה, כי הוא היה רגע מכונן. הוא היה, אתם יודעים, לפעמים יש טריגר בחיים, מישהו אומר משהו, שאחר כך אנחנו, מידה מסוימת, מודעים בעין לאורו, ואני זוכר את הממרה הזאת, את ההגד הזה, ואולי אז ככה התגבש אצלי הרצון דווקא ללכת ברגל, ובאמת זה היה שיקום. אני רואה בזה שיקום נפשי וגופני. האפשרות לעבור את ארץ אבותינו, את השומרון, ברגל, בגביים, ולמעשה אז התחלתי עם הרעיון שאחר כך התגבש, אז הוא לא כל כך מגובש, אומר שיש לבדוק את המקורות, בעיקר את המקרא, אבל גם מקורות אחרים, אני פחות הכרתי, אבל בעיקר את המקרא, מהרגליים. יש הרבה מאוד שיטות ללימוד התורה, ללימוד התנ"ך. הרב יואל אחד, אני לא מחליף לו, הוא איננו פה, כן? אחד מאלופי, אולי זה לא ביטוי כל כך מוצלח, אבל אנשים שמיישמים את הגישה שמכניסה ריאליה להבנתנו את מקורות ישראל. ואני כארכיאולוג, הריאליה הזו, אגב גם כחקלאי, הריאליה הזו מאוד 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 נחשבת בעיניי. ואנחנו מתחילים, אולי בתמימות רבה, ללכת ברגל, ולבדוק האם זה הכל מיתוס ואגדה. האם כל מה שכתוב בתורה הוא בשופטים, הוא ביהושע, הוא בדברים וכדומה, על הכניסה לארץ, על ההתנחלות בארץ, על יציאת מצרים, אתם רוצים, האם זה הכל מיתוס ואגדה. מסתבר לי שבעצם לא עשו את זה עד עכשיו, לא בדקו ברגליים את מה שיש על האדמה, אם יש יישובים ישראלים או לא. כשאני אומר ישראלים, אז נאמר ככה שזה קרמיקה, כן, כלי חרס שאנחנו יודעים פחות או יותר שהישראלים השתמשו בהם. האם יש אתרי קודש ישראלים קדומים שמופיעים ביהושע או בדברים או במקומות אחרים? שום דבר לא נבדק. כאשר אני שאלתי את מוריי בתל אביב, חבר'ה, תגידו, מישהו הלך ברגל בשומרון או ביהודה? לא. לא רק לא, אלא לא, הם טעו על השאלה. מה, האם באמת יש בזה צורך?
היו כמה מקומות ידועים, וזהו.
היו כמה מקומות, עשו סקר חירום ב-1967, אשר שחררנו את השטחים, עשו סקר חירום שנמשך 3 חודשים, ובפתיחה לסגר כתוב היה, אנחנו רוצים להכיר קצת מה שיש בשטחים האלה מבחינה היסטורית, כי הם בקרוב חוזרים למלך חוסיין. כך כתוב, בקרוב הם חוזרים למלך חוסיין, אנחנו רוצים לדעת מה יש שם.
לפני זה היה ה-PF.
ה-PF היה לפני 150 שנה, אבל גם כן הוא היה לא רע. אז זהו, אז זה הרקע. ומאז, מ-1978, השנה זה השנה 37, הצוות שלנו, אנחנו כ-15 איש, כל יום שישי בבוקר, ב-4:30, יוצאים לשטח וסורקים אותו רגלית במגמה למפות אותו, כלומר, לרשום כל דבר היסטורי ארכיאולוגי שיש בשטח, החל מיקב, גת, בורמיים וגמור בעיר מצודה או במזבח או כל דבר אחר. עד עכשיו יצאו לאור 5 כרכים, ואנחנו עומדים על הכרך השישי בתקווה שקדוש ברוך הוא ייתן לנו עוד שנים ונוכל להשלים לפחות חלק. אני רוצה עכשיו להגיע לרב יואל. הרב יואל, מבחינתי, שוב, אתם שמים לב שהוא איננו פה, היה הערה באלף. למה? אני גודלתי על זה שאנשים דתיים הם אטומים באלף לתת למחשבה חדשה, למחשבה מדעית בעיקר, לא למחשבה חדשה, אתם לא נכון. למחשבה מדעית. תראה מה הוא מדע. מדע הוא לוגיקה כזאת שדורשת הוכחות, הוכחות ריאליות, רציונליות. המדע לא קשור לאמונה. ואז אני אמרתי לעצמי, בעצם אין לי הרבה מה להתייעץ עם אנשים דתיים, מפני שהם מאמינים בתורה, וגמרנו, לא צריך שום הוכחות לזה, לא צריך שום חיזוקים לזה. ואז אני פוגש יהודי נחמד, שהכרתי אותו יותר מהצבא גם, שמופיע לי בהר עיבל, שמע על התגלית הזאת. ואני ידעתי שהוא רב, אבל לא לנו קשר בנוסח הזה. ואני מתלבט, הוא מתחבט. אני אעשה, אני אראה לכם קצת תמונות של השיר מקום לרב יואל, וגם אם תהיינה שאלות לכם אני אשמח. אני מתחבט ומתלבט, אני רואה מבנה מוזר ביותר, מדע ארכיאולוגיה לא הכיר שום דבר דומה למזבח הזה מפני שהוא היחיד ששרד, עם מידות לא רציונליות, איזה מין מלבן כזה ועם כבש שאף אחד לא הבין מהו, ועם איזה מין סובב או יסוד שאף אחד לא הבין מהו. כל המבנה הזה היה תמוה לחלוטין. אני, ארכיאולוג, שכבר היה בתחילת הדוקטורט שלו, לא הייתי ילד קטן, תרתי משמע, לא הבנתי מה אני רואה. מצד שני, עצמות, כפי שאולי כבר הרב לא סיפר לכם, ואם לא אני אספר, עצמות הקורבנות, גילינו שפע אדיר של עצמות קורבנות, היו כולן עצמות שהתאימו לתורה, ומזה אי אפשר לברוח לדיני הקורבנות. אני שלחתי את זה לירושלים לזוהר ארכיאולוגית, דוקטור ליאורה הורוויץ באוניברסיטה העברית, היא אמרה לי, אני לא ראיתי דבר כזה, התאמה כזאת לדיני הקורבנות הישראלי. זאת אומרת שהיה פה איזה מצב של אתר אניגמטי חידתי. מקבילות ארכיאולוגיות לא היו לי, אף אחד מבני הצוות, כמובן שכולנו חילונים, כולנו הרוב קיבוצניקים, לא מושבניקים, לא הכרנו דבר כזה. והנה מופיע לו היהודי הנחמד הזה, פותח את פיו ואומר, תשמע, אתה צודק. אני אומר, הוא אומר לי, מה זה? אמרתי, הרב יואל, אני ארכיאולוג, כך את מה שגיליתי, כך תוכניות, כך צילומים, כך ממצאים, כך זה, תגיד אתה מה זה. כי היה לי ברור שזה כבר אתר פולחני, הייתי כמעט בטוח גם שזה מזבח, אבל לא הבנתי מה זה. כלומר, הפרטים לא היו מובנים. ואז הרב יואל פותח את פיו. ומהרגע הזה, זה היה לפני 30 שנה, אני חושב, ומהרגע הזה אנחנו עובדים ביחד. די לומר שאומנם אין אומרים שיבחוש לדם בפניו, אבל מאז הצד ההלכתי, שהוא צד מכריע בתנגית הזאת, הייתי אומר, הוא מבואר באופן שאני לא הייתי יכול לעשות את זה. ומה שאנחנו שנינו הסכמנו, עכשיו אני עובר לתמונות קצת, זה שהשיטה שפיתחנו בעבודה האומרת קודם כל השטח, קודם כל הרגליים, לך, אם אנחנו מדברים על היסטוריה וארכיאולוגיה, לדעתי זה נכון גם ברפואה, זה נכון גם בפיזיקה, אל תשבו באוניברסיטה או בישיבה ותכתבו דברים יפהפיים, זה פרשנות על גבי פרשנות. זה אחר כך. תתחילו מללכת שטח. למצוא מה אומר השטח. והתגלית של שנינו, לפי דעתי, הייתה ממש באותו זמן פחות או יותר, שהשטח, ההרים, הגבעות והקרמיקה והמבנים מלמדים אותנו המון ומעשירים בעין עושר רב את הטקסט שכתוב לנו בתורה ואו בתנך. וזה, זו אחת התגליות החשובות, שכאשר אתה מתחיל מהשטח אז הטקסט מתעשר בעין, ואז אתה חוזר עם תובנות יוצאות מהכלל לשטח, ויש מין פינג פונג כזה בין היזון חוזר בין הטקסט לבין השטח. זה ההבדל לדעתי בין פרשנות של טקסט מתוך טקסט לבין עבודה שהיא היזון חוזר, עם מעין משחק כזה בין רעיונות לבין ממצא. זה אחד לדעתי אחת התובנות החשובות שאני רוצה לומר. ואני, תסלחו לי, אני אעשה די מהר, נעבור על התמונות. אם כן, יפה, אני מסתיר פה בטח לצערי. זהו צילום של תצלום של שכם מצד מזרח, מערבה. משמאל אתם רואים את הר גריזים השומרוני, אני אומר את זה כבר בלי להיכנס לפרטים, שלדעתי זהו לא הר גריזים של התורה, זו איננו הר גריזים של ספר דברים, אלא הר גריזים שהשומרונים העבירו את השם להר הזה. ואתם יודעים שלפי שיטתי, שרבים גם חולקים עליי, הר גריזים של התורה הוא הר כביר, שיושב היום אילון מורה. מימין פסגתו של הר עיבל, 940 מטר, ואנחנו מגיעים לתורה. כן, אני מבקש מישהו שיקרא לנו בכל רם את הקטע הזה, ייקח שתי דקות, מי יש לנו מתנדב לזה?
נו, חבר'ה. משה לזקני ישראל,
אני חושב, לא בטוח שומעים אותך, אולי תעבירו לו את המיקרופון.
ויצב משה לזקני ישראל את העם לאמור, שמעו את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך והקימת לך אבנים גדולות וסרת אותם בשיא. וכתבת עליהם, וכתבת עליהם, את כל דברי התורה הזאת בעבורך, למען אשר תבוא לארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך. והיה בעבורכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, מהר עיבל, וסלת אותם בשיא. ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח אדוני אלוהיך, העלית עליו עולות לאדוני אלוהיך, וזרחת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני אדוני אלוהיך, וחטפת על האבנים את כל דברי התורה הזאת, והריטב, ואני דובר את משה והכהנים הלוויים, את כל ישראל למור, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך, שמעת בכל אדוני אלוהיך, ועשית את מצוותיו ואת חוקיו, אשר אנחנו מצווך היום.
בראבו, יפה מאוד ותודה. אתם בוודאי מכירים את ארץ הטקסט הזה, אני רוצה רק להקיש פה בצהוב, התגשתי שני דברים. אחד, המצווה של משה היא להגיע להר עיבל והר גריזים ביום, והיה ביום אשר תעברו את הירדן, והיה ביום, זו ביטוי מקראי שפירושו first thing in the morning, כלומר דבר ראשון שאתה עושה בבוקר. וזה בא מהביטוי האקדי, זה לימדתי פרופסור מזר המנוח, הנאום הוא באותו היום. כלומר, מצוות משה היא להגיע דבר ראשון לגריזים ולעיבל, כאשר ההסבר הוא כמובן שפסוק ת' אז כתוב שמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, לאדוני אלוהיך. כלומר, בעצם יש תירה בין זה לבין ספר יהושע, שהרב יואל בטח אולי יסביר אותה יותר טוב ממני, כאשר יהושע לא נכנס מגשר דמיה, שזה אומר באותו יום או בזמן הקצר ביותר, אלא מיריחו, והוא מגיע להר עיבל רק בפרק, סוף פרק ח'. ומי שזוכר, אנחנו נגיע עוד ליהושע, אז הוא אומר, אז בפסוק למד, פרק ח' פסוק למד, אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל, כאשר ציווה השם אלוהי ישראל. זה דבר ראשון. דבר שני, פה מאוד חשוב, זה נושא הכתיבה, פה זה מופיע בצורה, כל דברי התורה הזאת, כלומר, כותבים בהר עיבל וכותבים וקודם בהר סיני. אלה הם שני מקומות שכותבים. בעניין הכתב, הרב יואל ואני, אנחנו, יש לנו דיון מתמשך כבר לא מעט שנים. והדבר השלישי זה הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם. מה זה להיות לעם? מה זה אומר? זה באמת סוגיה בעיניי מרתקת. אם כן, האקדמיה, אני עושה את זה מהר, קשה לקבל זאת. אבל החוקרים ברור היום שעם ישראל לא שעה במצרים, לא נדד במדבר, לא כבש את הארץ מסע צבאי ולא המחיל אותה לשני מסעות שלטי ישראל, וכי הדת הישראלית הקדומה אימצה את המונותאיזם האמונה באל אחד רק בשלהי תקופת המלוכה ולא על הר סיני. כן, זה הרצוג מאוניברסיטת תל אביב 99, אבל הוא אמר את זה גם לפני שנה. זה לא השתנה הרבה. מה זה, הכל שאני אמרו המסתיר, אז בוא אני אחליף לי את המקום. יואל, עולה.
קצת
אליי,
את
הכיסא. אז אני אסתיר לאלה.
ואת המחשב תקרב אליך, או זה?
המחשב מסתיר או אני מסתיר? מי יותר מסתיר?
יהיה בסדר, זה בסדר.
אוקיי, בסדר. אתם רואים, זאת הגישה של האקדמיה. המלחמה שלי, רבותיי, היא לא מולכם ולא מול הרב יואל. אני איש אקדמיה חילוני, אבל אני בקונפליקט עמוק מאוד עם אנשים שמדברים כך. זהו דיבור לא מדעי. לומר ככה ב-2013 שהאמונה באל אחד נוצרה בשילי המלוכה, כלומר 600-700 שנים יותר מאוחר, זה לא מדעי, זה לא רציני, ולצערי רבים מהם עדיין לא מוכנים לזוז מהתפיסה הזאת. ובבחינת, כמו שאומר הפסוק, אל תביך אותי בעובדות. יחד עם זה אני ממשיך, ככל יכולתי הדלה, אנחנו ממשיכים לייצר עובדות. חיפשו את המזבח ארבע משלחות בימי, לפני 100-150 שנה. מה שחשוב זה שני צרפתים, שני אנגלים, אני לא, אני רוצה לעשות קצת יותר מהר. הם לא מצאו אותו מפני שהם היו עם קונצפציה, כלומר ביהושע פרק ח' פסוק למד ג' כתוב, כן, שעם ישראל נחצה לשניים, חציו אל מול הר עיבל, חציו אל מול האנגריזים, ולכן הם טענו שצריך לראות את הר גריזים מעיבל, ממקום המזבח. לכן הם חיפשו אותו רק על המדרון של עיבל, איפה שרואים את גריזים השומרוני. וזה היה הרעיון שיותר מאוחר נתן לנו שזה איננו גריזים הארץ. משהו על הסקר, דיברנו כבר, כן, זהו שטח סקר, הוא נמשך 37, זה לפני 6 שנים עשיתי את המצגת. והרעיון הוא, כפי שאמרתי, למפות ברגל את האזור. האזור הזה מצטיין בכך שבעצם ראשית ישראל לפי המקרא איתו, פה לאורך הירדן מעבר השבטים, הגיבוש הראשון הוא בהר עיבל, אחר כך עוברים לשילה ורק אחר כך לירושלים. כלומר, אם אתה רוצה לחפש את השורשים מבחינה מדעית, זהו האזור. אם כן, כאן אתם רואים את המפה, הצד שלנו על רקע ים המלח, שזה הגבול הדרומי, אנחנו עובדים מבית שען עד ים המלח ומהירדן בערך עד מישור החוף. אנחנו מודדים כל דבר, ואני מגיע להריבה על עצמו. רגע, אם כן, המזבח התגלה על לא על על השיא של הריבה, לא על הפסגה שהיא 940 מטר, אלא בגובה של 800 מטר על מדרגה בצד הצפוני מזרחי. וכפי שאתם רואים מכאן אי אפשר לראות את הר גריזים, ולכן שוב העניין הזה שגם מיקום הר גריזים משתנה. בזה רכשתי את השומרונים לסונאים, כלומר לא רק האקדמיה לא אוהבת תגליות האלה, גם השומרונים. כי אתם מבינים מה אני אומר, אני אומר חברים, המזבח שלכם של השומרונים יפה מאוד, מאוד ציורי, אבל זה לא הר גריזים של התורה. נו נו, אז זהו. אם כן, צילום אוויר, שבועיים אחרי הגילוי, בולט מאוד כאן נושא הצבע הבהיר של האתר. אתם רואים את המתחם שהוא בולט מאוד בשטח, אוקיי, עם צורה די מוזרה. מסתבר לנו היום או יותר מאוחר שהצבע הבהיר הוא אבנים. האתר הזה נגנז לפני נטישתו, עוד דבר שלא אלינו על הדעת, אתם רואים, ואילו היינו רק מסתכלים מה שכתוב בתורה לא היינו יודעים את זה. הוא נגנז בשכבת אבנים של 40-50 סנטימטר עומק, ואנחנו יודעים שגונזים שלושה דברים: גונזים אדם שהולך לעולמו, גונזים ספר תורה או שנפסד, וגונזים מקדש ומזבח. הר עיבל ניטש ונגנז, וזה הדבר מעניין ביותר, זה המקדש השני שנגנז, אחד ישנו בערד שעבר גם כן גניזה כדי לא להרוס אותו וכדי למנוע חילול. והנה כאן אתם רואים שוב את הצורה המיוחדת של המתחם הזה. יש לי פה באיזה מקום זה שמצביע, מי אתם רואים פה את הצורה הזו, תכף נראה גם את התוכנית, והחלטנו לחפור מפני שהאתר היה מלא בחרסים ממש מתקופת ההתנחלות, זאת אומרת בערך 1200 לפי הספירה לספירתם. הנה היום הראשון של החפירה, הנה אתם רואים, זהו המזבח, והוא היה מכוסה בערימת אבנים גדולה. כך נראה המבנה מלמעלה בצילום אוויר, אחרי שהורדנו את הכיסוי, את הגניזה שלו, במה 9x7, תכף נראה אותה עם כבש ושתי חצרות, מיד נעמוד על זה בפרטים. הנה צורתו המוזרה, אתם רואים כאן מתחם כפול, מתחם גדול של 15 דונם, זה הדבר הזה. מתחם קטן של 5 דונם. שניהם בעלי אותה צורה מוזרה, כפי שאתם רואים. צורה הזאת, 1, 2, 1, 2. שאחר כך התברר שזה דבר בעל משמעות רבה. והמזבח באות A, זהו בעצם המבנה היחיד הרציני שישנו שם. זאת אומרת, זהו מתחם ריק מבפנים פרט למזבח. אנחנו יודעים שהכינוי לדבר מסוג זה במקרא הוא במה. זו במה, זה איננו מקדש, אין כאן את בית האל. הבמה היא לא תמיד במובן השלילי, אם זה במה לאלוהים זרים, היא במובן השלילי. כאן זאת במה במובן החיובי. אם כן, אנחנו רואים פה את התוכנית. מאוחר יותר הגענו לכך שהצורה הזאת, תתמעו אולי, היא צורה של רגל ביסודו של דבר, וזה קשור לתגלית החדשה. זה מתחמי כפות הרגליים, אני לא יודע אם שמעתם על זה, אם לא, נשמח פעם. פה אנחנו רואים איך אנחנו מורידים את הכיסוי, את אותה גניזה, אוקיי? והנה המבנה בצילום אוויר ממערב. אתם רואים במה מאבנים גדולות סליחה, לא מסוטטות. רואים כבש אבנים כפול, והנה יש לנו כאן שתי החצרות. כך זה נראה בסוף בסוף החפירה. זאת תוכנית ארכיאולוגית, ואני מגיע לדגם. הדגם הזה הוא פחות או יותר מדויק. אתם רואים שהוא מבנה גדול מאוד, 9x7, ועומד ל-4 מטר גובה. עולה אליו כבש של 1.5 מטר, הכבש הזה. והוא ליד הכבש הזה, יש כבש משני כאן, אשר עולה אל היסוד בפי הרב יואל, אני מקבל, אני קורא לזה סובב. אולי בטעון. שתי חצרות מרוצפות עם מתקנים בתוכן. המתקנים האלה הכילו כל אחד קד חרס. קד חרס לקצת פה ושם קצת אפר. למעלה אתם רואים שהבמה היא מרוצפת. עכשיו באותו רגע שהגענו למסקנה הזאת, אני ביקשתי ממנו לעשות הצייר, קוראים לו ריטמאייר, והוא מירושלים, והוא רגיל רק לצייר את בית שני בירושלים. ביקש ממנו לעשות ישראלי קדום, אבל הוא בתור קנה מידה, בן אדם הזה, הוא עשה חייל רומאי, כי הוא רגיל רק לחיילים רומאים, אבל סלחנו לו, זה היה ברוח טובה. אם כן, תראו את המבנה, הוא מבנה חידתי. אמרתי, אין לנו שום מקבילות. הנה היא תוכנית יותר מוצלחת, בצהוב אנחנו רואים את המזבח מלמעלה, כאשר הוא מרוצף ושני קירות נכנסים פנימה. הרב יואל, אם הוא רוצה, יסביר לכם למה, אני לא אכנס עכשיו. בכחול אנחנו רואים את המרפסת המוזרה הקרויה יסוד, אשר גם הופכת לקירות מסגרת של שתי החצרות. בירוק מתקנים למנחות, שבתוכה מצאנו כמאה מנחות, כדי חרס ודברים אחרים.
תראו, על כל דבר פה, סליחה, אפשר הרבה לדבר, אני אסתפק רק בעובדות. המצב הזה, זה המצב בערך שהרב יואל הגיע, ואני אמרתי לו, שמע, אני לא מבין פה שום דבר, אין לנו שום מקבילה לזה, לא רק בארץ. בוא ננסה, תנסה אתה לתת לי פתרונות, ואתם תשמעו ממנו את ההמשך. המנה השלישית התברר שאין מקבילות, אמרתי גם במצרים ולבט לא אלה, ואנחנו מגיעים לאפר. המבנה מתחת לריצוף הייתה שכבה עבה מטר בערך של אפר, שחור עם קרוב לאלף עצמות. עצמות של חיות, לא של אדם התברר. מה שמפליא בעצמות האלה, שהן היו חרוכות. זאת אומרת, הם עברו אש, אבל לא אכלו את הבשר, ושאם אתה רוצה שהבשר יהיה טעים, אתה לא שורף אותו כדי להגיע לעצם. זאת אומרת שמדובר על עצמות קורבנות.
עולה.
עולה. יפה. הערת קונה מאוד. אם כן, הדבר הזה כבר הרים לנו הרבה סימני שאלה, מהו האפר, מהם העצמות. הנה עוד תמונה, אני פה טיפה יותר צעיר, והנה כאן המילוי האפר, העצמות, כל העצמות משתייכות לארבע מינים שבעלי חיים, מבויתי, מזיף וזים בקר, כולם זכרים צעירים. זה הדבר שהמם אותנו, כלומר, המין והגיל התאים לדיני הקורבנות בתורה.
זכר בן שנה עולה, זכר בן שנה
נוסף לכך עצמות יחמור במה קשרה שלא נזכרת. הרב יואל כתב על זה אופי של מאמר, לא לקח לו את העבודה. והמנחות, אמרתי, כמאה מתקנים מאבן עם בפנים כלי חרס. הנה תראו את הכלי, כאשר הכלי נשבר במקומו, אנחנו ניסינו לחפש האם יש בפנים עקבות של דם. פנינו למזאפ, מישהו יודע מהו מזאפ? המחלקה לזיהוי פלילי של המשטרה, ואמרתי להם, חבר'ה, דם זה הביזנס שלכם, נכון? אז הוא אמר, שמע, פרופסור, אני מצאנו דם עד התקופה הביזנטית, 1500 שנה, זה 3,000 שנה, אין סיכוי, כי המיקרו-אלמנטים נשטפים כל כך הרבה זמן עבר, ולכן אין לנו כרגע מידע על התחולה. מה שכן זה נתן לנו מעין קטלוג על הקרמיקה הישראלית. הנה יש לנו כאן דוגמה של קרמיקה מתקופת ההתנחלות. זה אומנם משילו, אבל זה בערך דומה, אתם רואים כלים פשוטים יחסית ולא מאותרים. הכלים הכנענים הם מאותרים, הם מקושטים. זו תרבות יותר גבוהה מבחינת כתרבות עירונית. סך הכל יש לנו היום קטלוג מאוד יפה של הקרמיקה הישראלית, וזה מאוד עוזר לזיהוי של ישראלים. הממצא הבא אליך, הסימון של ידיות כלים לפני הצריפה, תופעה מדהימה שישנה רק ביובל ובשילו. היום אנחנו יודעים שאלה הם כנראה מעשרות, תרומות ומעשרות, כי מצאנו עוד כ-70 אתרים שבהם זה נמצא בני השטח, ביובל זה נמצא בכמויות גדולות. זאת אומרת ששלחו תרומות ומעשרות לאתרי הקודש בתקופה כל כך קדומה, כן, אחרי המעבר הירדן, ואז אני יכול לזהות שמי ששלח את זה בכלים המיוחדים המסומנים היה ישראלי. כלומר, זה סימן אתני ארכיאולוגי לישראלי. יש 81 דגמים, אנחנו עוד לא פיצחנו מה זה אומר. אולי צריך את הרב יואל. תכשיטים, נמצאו תכשיטי זהב וכסף לא רבים בתוך מתקני המנחה, וזה מזכיר קצת עגל הזהב שבנות ישראל התפרקו מעד יהן
הבנות לא. זה רק הבנים.
רק הבנים, הנה תיקנת אותי. התכשיטים הללו הם כולם בסגנון מצרי, עגילים בסגנון מצרי, ואולי גולת הכותרת אלה הם שתי החותמות של פרעו רמסס השני. אם כן, פרעו רמסס השני היה גדול הפרעונים של מצרים. חוקרים רבים מאוד כבר הציעו שהוא היה פרעו של יציאת מצרים, אבל לא היו לזה הוכחות. והנה באתר, תסלחו לי, רחוק ונידח מהלב ומן העין, כמו הר עיבל על הפסגה, אנחנו רוצים לא פחות ולא יותר, אני אומר את זה, כי זה מאוד דרמטי. שתי חותמות או חרפושיות, בצורת חיפושית, של הפרעו של יציאת מצרים, של רמסס השני. ממצא בלתי רגיל, והמעניין הוא שלפחות אחת מהן, כנראה שתיהן, נוצרו במצרים, נוצקו, יצקו אותה לתבנית, וזה הגיע ממצרים להר עיבל. אז כאשר אותו פרופסור אמר לנו שלא הייתה יציאת מצרים, אז אני אומר, חכמים, יזהרו בדבריכם לפחות, כי יש עוד רמזים לקשר למצרים בהר עיבל או באתרים אחרים. אם כן, מתחת לזה יש דבר לא פחות חשוב, זו קובייה, בואו נראה דיום. קובייה מאבן גיר, אתם רואים אותה פה, שהיא קוביית פור, היא קוביית גורל. ממש אתם רואים עליה את הנקבים, ייתכן מאוד שיש עליה כאן את דגם המזבח, תראו כאן את הכבש ואת החצרות, ואנחנו יודעים שבמקומות קדושים, מקודשים, הטילו פור, למשל בשילו, חלוקת השבטים נעשתה בגורל בפור. הר עיבל הוא מקום הקדוש הראשון בארץ שנמצא בו פור. דברים דומים נמצאו במסופוטמיה בארם נהריי, אבל אצלנו זה מראה על חשיבות המקום, זה היה בתוך מין בניזה קטנה כזאת. אנחנו עוד לא לגמרי פענחנו מה זה אומר, נעבור מהר, הנה חרפושית היפה של רמסס. פה אנחנו רואים את הפרעו, את שמו של פרעו בתוך מסגרת, וקשת שמחזיק קשת כפולה, הנה את הגוף, הרגליים המקופלות, הקשת, היד, וכאן סלמנדרה ובננה הזאת, שזה סירה. אם כן, זה אומר פרעו רמסס הוא מפקד של המון קשתים. בסדר, תודה. רב תודות. אם כן, מציאת החרפושיות הייתה בהחלט אירוע חשוב ביותר. תבינו שכל דבר שאתם מוצאים מצאנו בעיבל הוא מאוד 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 משמעותי, מפני שאם המקרא הצודק זה אתר הראשון למעשה המקודש הגדול שבני ישראל בונים ושם הם נהיים לעם. לא צריך להוסיף מילים. אלה מפסלים של רמסס באבו סימבל. הנה עוד כלי מבזיך כזה או מקטר שהוא עשוי מאבן וולקנית שנמצאת בעבר הירדן. נרוץ הלאה. סיכום ביניים. במה הפולחנית עם מאפיינים ישראלים דתיים מובהקים? האם התגלית תוביל אותנו למזבח של משה? כן, פה אני נכנס לשאלה אחרת שאני לא אעריך בה, וזה שאלת הכניסה. אתם יודעים שלדברים כבזיין קודם פסוק בדברים יוד א', שבו בעצם הכנה לכניסה ולטקס הגדול בעיבל ובגריזים. כן, בלי מרמקול, רק מהר ובכל רם.
היה כביחד, מה אלוהיך לארץ אשר אתה בשם על הרשתה?
יופי. אם כן, הפסוק הזה, משה מכוון את בני ישראל איך להגיע לטקס הברכה והכללה ולהיות לעם. והוא אומר להם חמישה סימני היכר, ואני זוכר, באוניברסיטת תל אביב אומרים לי, שמע, זה אין איזה, אין איזה רגליים, זה לא קיים הדברים האלה. והיות ואני האמנתי שאין איזה רגליים, אז הלכתי ברגל, ואנחנו בעצם גילינו שכל התיאור של משה הוא אמיתי ונכוח. בעבר הירדן, כלומר בעבר הירדן המערבי, דרך מבוא השמש, זה הדרך של נחל פרצה, אתם רואים את זה במפה, ארץ הכנעני יושב בערבה, רגע, כן, ארץ הכנעני יושב בערבה, זה מתאים, הערבה מתאים לנחל פרצה, כי זה סעיף של הערבה, כן? מול הגלגל, פה גילינו מקום שלפי דקתי היה גלגל, אצל אלוני מורה, אני לא יודע איך, בני קצובר וחבריו ידעו לשים את אלון מורה בדיוק מקום, אבל הוא נעשו במקום.
ובית המשפט העליון החליט.
אז הנה לנו...
הזיזו אותם מחווארה לשם.
אז אני עוד יותר לא מבין. אם כן, אתם רואים כאן שבעצם יוצא ש... בגריזים ועיבל הם מקבילים, כי דרך מבוא השמש היא, הם נמצאים אחרי דרך מבוא השמש, ולכן הגריזים השומרוני הוא לא במקום פה, אוקיי? ולכן אני סבור שהר כביר הוא גריזים של התורה. השומרונים מסיבות מאוד מעניינות שקשורות איך נוצרה השומרונות, העבירו אותם את השם לגריזים הנוח.
רגע, אדם, תגיד שבראש הר כביר יש חרסים.
בראש הר כביר יש אתר התנחלות, דומה, דומה בחרסים לחרסים של הר עיבל.
וכן למטה בעיגול.
כן, אבל זה עדיין לא, בוא נאמר, למטה בעיגול תכף תראו.
סליחה. מעניין, תמדור לטיפה.
זו הכניסה מהירדן. לא, במצונת גם. זו הכניסה מהירדן לנחל תרצה, אתם רואים את הסרטבה. וזה מה שאנחנו קוראים הגלגל של ספר דברים. אתם רואים שגם הוא מתחם בדמות נעל או רגל. וכאלה יש לנו היום חמישה, זה דורש הרצאה נפרדת. כל האלה, לדעתי, הם היו האלם הגלגלים הקדומים. אני מגיע לספר יהושע. סברנו שמיתוס, אבל ספר יהושע בעצם הוא זה שנותן לנו את את הריאליה, איך בנו אותו, ונותן לנו גם את הפרטים לגבי המתחם עצמו.
תגביר, מה אתה עושה לי ככה? מה? עוד שתיר? בקושי הרווחת את הערב.
אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל. מהר עיבל כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל. ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים ושלמות אשר לא הניף עליהם ברזל, יעלו עליו עולות לאדוני ויזבחו שלמים. ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל. כל ישראל וזקנם ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נושא ארון ברית אדוני כגר כאזרח, חציו לבול הר גרזים וחציו לבול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם ישראל בראשונה. ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והקללה, ככל הכתוב בספר התורה, לא היה דבר מכל אשר ציווה משה, אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל, ואנשים ועטף והגר הולך בקרבם.
יופי, תודה. יהושע בעצם יהושע בונה את המזבח. משה כידוע לא יכולה להיכנס לארץ, ונותן לנו שוב פרטים נוספים, שכאשר אנחנו מגיעים לשטח, על פי תורתנו, על פי שיטתנו, אנחנו רואים שיהושע דייק מאוד בתיאור הטקס, ושם הוא כותב את משנה תורת משה, לעומת תורת משה בדברים, פה זה משנה תורת משה. אנחנו בשני המקרים לא יודעים בדיוק כמובן מה מדובר, ואז בפסוק ל"ג יש לנו את תיאור הטקס. וכל ישראל וזקניו שוטרים שופטיו עובדים מזה ומזה לארון, נגד הכהנים הלווים, זה ברית עמי כדיר כעזרה, חציו אל מול הרגזים, חציו אל מול הריבה. דהיינו חייבים מפה לראות את הרגזים. הבנתם את הנקודה? והיות ולא אם ימזבח את הר גריזים, המסקנה העצובה שהר גריזים של השומרונים הוא לא הר גריזים של התורה, אלא הר גריזים הוא זה שבדיוק מול הר עיבד בסוף.
המסקנה של רבים בארץ היא הפוכה, שאנחנו מדברים שטויות.
בסדר. המסקנה
לא רק השומרונים,
המסקנה,
הם יוצאים מהרגזים השומרוני ואומרים זה לא יכול להיות.
המסקנה של רב, עוד יותר רבים בארץ, שאדם זרטל בכלל מדבר שטויות.
ברור.
אז זה רק על השומרונים, אבל כל התגליות, איך אמר פרופסור, זה הכל פנטזיות. אוקיי. הנה מבט מהאמפיתיאטרון הטבעי ממערב, אתם רואים את הגבשושית, זהו המזבח. הדבר היפה זה שאתה שומע, יש שם שמיעה אדירה ממש, כן? אתה שומע היטב כל מה שנאמר כאשר אדם עומד על המזבח או לידו, ולכן קהל מאוד גדול יכול היה לעמוד. והנה, עשיתי כאן איזה סקיצה, שאתם רואים את פסוק למד ג', כל ישראל עומד בעמק הגדול, זקנים שוטרים שופטים מתאים למתחם הבינוני, כהנים הלווים נושאי ארון ברית אדוני עומדים למעלה במתחם העליון ליד המזבח. כלומר, ספר יהושע בעצם מתאר לנו בדיוק איך היה הטקס, איך עמד האב וכדומה. יש פה בעיות, לא הכל 100% ברור, אבל סך הכל זה התאמה מאוד יפה, והשטח מעשיר אותנו בפרטים שמהטקסט לא היינו יודעים אותם.
לדעתי הארון והכהנים במקום שכתובה האות בי בשער המפואר ממערב.
כן.
הארון צריך להיות ממערב למזבח.
יכול מאוד להיות. אוקיי. בחיפושיי וחיתותיי אחרי מקבילות מצאתי ב איזה ספר מקהילת אמסטרדם במאה ה-18. תראו איך שהם לקחו את המקורות המאוחרים, רבותיי, את המשנה, את יוספוס ומקורות אחרים, ובעצם ציירו לנו את המזבח שלנו. זאת אומרת שבאותו הרגע שאנחנו הגענו למשנה, והנה, אתם רואים שחזור אחד, שחזור שני שעשה אדון ריט מייר, אתם זוכרים, החייל הרומאי, ברוב התלהבות הוא הוסיף אשן, אנחנו לא מצאנו את האשן, אבל הוא צייר בעצם באופן די מדויק, אמרת לו, צייר מה שאתה רואה, אל תמציא. הוא המציא שני דברים, לרוב התלהבות זה את הקרניים, שוודאי היו, אבל הם נפלו, ואוסיף את האשן, אבל סך הכל זה כך נראה המזבח בימי תפארתו. והנה הרגע בעצם המכריע שאפשר לנו לזהות אותו כמזבח היה כאשר הגענו למשנה בסדר קודשים פרק ג' זה הלכות מזבח מידות, סליחה, במסכת מידות פרק ג', ותסתכלו על שחזור המזבח בבית שני כעבור 1200 שנה ירושלים. אתם רואים שבעצם אלה אותם החלקים בהבדל של ממדים. הנה המזבח הרבוע, הכבש, הכבש המשני והיסוד. למעשה אנחנו רואים גשר של 1200 שנה בין הדגם אב של המזבח הישראלי שזה הר עיבל לתקופה של היהדות המפותחת בימי בית שני בירושלים, ובגלל קדושת המזבח מעבירים את תבניתו, ברור, בעצם בלי שינויים על פני כל השנים האלה. באמצע יש בית ראשון, אתם תפתחו את ספר יחזקאל פרק מ"ג בירושלים לעתיד עם תיאור המזבח של יחזקאל, של בית ראשון, שהוא מאוד דומה לזה. כן, בצורה כזאת גישרנו, והיום יש לנו פרט למשנה, גם את מגילת המקדש שפרסם ידין עם מגילות הגנוזות, ששם יש תיאור דומה מאוד של המזבח. כלומר, אם אתה לוקח את המזבח הזה של התקופה של היהדות הבאמת מפותחת בירושלים וזורק אותו אחורה לראשית העם, אתה מקבל הוכחה לקיומו של לכך שהמזבח בהר עיבל מתאים גם מבחינת המבנה שלו, לא רק מבחינת המקום ולא רק מבחינת הזמן. זאת אומרת, איך שורים, כן, הוא נראה כמו מזבח, הוא נשמע כמו מזבח, הוא מדבר כמו מזבח, אז כנראה שהוא מזבח. אני רוצה לסיים, להשאיר לרב יואל קצת זמן. כן, הנה השחזור, כך נראה האתר כאשר אנחנו מסתכלים עליו מצפון מערב. הנה המזבח, הנה המדרגות, כן, ושני המתחמים. מסקנות: גילוי המזבח מאשר טקסט מרכזי בתורה שנחשב מיתולוגי. מסקנה הסבירה שהטקסט נכתב סמוך למעשה ואינו דויטרונומיסטי, כלומר מן המאה השביעית, מאוחר מאוד. התגלית מעררת השקפת המינימליסטים ומידה על עמידות התיאור המקראי של ראשית ישראל. אני רוצה לסיים בדבריו של פרופסור ראש החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת הרווארד, שמעתם עליה באמריקה, הכי חשובה, אומר ככה: If there was an altar on Mount Ebal, אני מלתרגם, אם היה מזבח על הר עיבל, as Zertal suggests,
לא צריך לתרגם פה.
לא צריך לתרגם, חבר'ה. חשבתי שאתם לא... יופי, סליחה. We, biblical scholars and archaeologists, should all go back to kindergarten. כלומר, עלינו ללכת כולנו לגן הילדים. עכשיו, בשביל להתחיל מהתחלה. כשאת זה אומר ראש החוג באמריקה.
רגע, but there is if, הוא אמר. בסוף.
הוא אמר איף, הוא אמר בינתיים ירד גם מהאיף. פרופסור לארי סטגר וכדומה. אז זה מראה לכם רק את עוצמת האימפקט של התמלית הזאת, אם היא נכונה, ואני חושב שה-20 שנה שעברו אולי דווקא מחזקת אותה. וההשלכות: במאה ה-12 ראשית ההתנחלות הייתה קיימת ישות מורגנת בשם ישראל. הטקסט על הר עיבל עמיד בגרום לאירוע. יש זיקה בין ראשית הדת הישראלית מזבח עיבל הפולחן המפותח בבית שני. אני אומר, התגלית בצניעות מבשרת מהפכה ביחסנו לאמינות המקרא. את זה אני אומר בעיקר כלפי האקדמיה. יחד עם זה לא עשיתי שיש עוד הרבה מאוד שאלות ובעיות שלא נפתרו שקשורות בתגלית הזאת. אבל לצערי האקדמיה, אותה אקדמיה שעוסקת בעניין הזה של ראשית ישראל, לא הרימה את הכפפה, והטקטיקה של היום אומרת כך, היום אנחנו לא יכולים להתנגד לזה, כי אין לנו נימוקים, אבל נתעלם מזה. אנחנו היום במצב שבו רוב החוקרים לצערנו מתעלמים מקיומו של המזבח, לא יודעים להסביר אותו. אני מודה לכם מאוד על ההקשבה. ניסיתי לעשות את זה בקיצור, ואני נותן את רשות הדיבור לרב.
בעצמי שאתם כבר מבינים למה אני מתרגש מזה כבר 30 שנה. ואני זוכר את הנסיעה הראשונה שלנו להר עיבל, חבורת עופרה, בית ספר שדה עופרה, חלק אנשים מוכרים, דוקטור יואל אליצור, כבר פרופסור אני חושב. ונסענו, ז'אבו ארליך, נסענו חבורת עופרה להר עיבל, מישהו מהמשלחת הזמין אותנו, זה היה סוף העונה הראשונה, נתת לנו שם סיור יסודי ומקיף של שעה וחצי, וכאשר ראיתי את הכבש הכפול וראיתי בעיניים שהכבש המשני הוא חלק אינטגרלי של קיר היסוד, אמרתי לך, אדם, שכנעת, זה מזבח, זה לא יכול להיות משהו אחר. אבל עכשיו תגיד לי, למה זה תשאל 7 מטר ולא הצלעות שוות? למה זה לא ריבוע?
אני שאלתי אותך.
לא, אני שאלתי לשאול, ואז אתה אמרת לי, רגע, שאלתי אותך את זה, ולמה לא רואים את הרגריזים, ולמה הפינות ברוחות עולם ולא הצלעות, ואמרת לי, יואל, אני ארכיאולוג, את זה אתה צריך להסביר.
נכון, זה אני זוכר.
הוא אומר, אז אני, אתה נתן לי משימה והוא צודק, אמרתי לעצמי, מה אני רוצה ממנו? וישבתי קיץ שלם על המאמר המבנה בהר עיבל וזיהויו כמזבח, נמצא בחוברת שאתם הפקתם, נמצא בספר שהפקנו בעופרה, ונמצא באתר שלי. שם תגיעו לזה יותר בקלות. אני מוכרח לומר שגיליתי דברים שלא העליתי על דעתי עד אז, בהבנת המקורות שלנו. אני אתחיל בזה שאדם זרטל הוא הראשון בעולם שהסביר את הפסוק המוזר בדברים י' אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני יושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה. הפסוק הזה, אם כמו שהבנו עד אז, כולל אנחנו חבורת עופרה, כמה פעמים עמדתי בתל שכם ואמרתי עיבל גריזים לפי הציור התמונה שבאת בהתחלה, עשרות פעמים. אם זה נכון, אז הפסוק הזה מיותר. בשביל להגיד עם ישראל תגיעו לשכם, לא צריך את הפסוק הזה. שכם ידוע. הפסוק הזה זה כמו הזמנות שאתם מקבלים לחתונות שעורכים אותם באיזה אי שם בשטח, באיזה מקום שמציירים לכם מפה איך להגיע. הפסוק הזה בא להביא את עם ישראל למקום בלתי ידוע. ואני כשהזמינו אותם בטלפון שאלתי, תגידו, רואים משם את שכם? אומר לי, לא. אז איך זה יכול להיות? אמר לי, בוא ותראה. וזה עבד אצלי בראש, בוא ותראה, לא רואים משם את שכם. ולאט לאט התברר שאכן הפסוק הזה הכרחי. כי אם זה במקום שרואים ממנו את שכם, שכולם, כל הדורות חשבו, רוב החוקרים חשבו ככה, אז לא צריך פסוק כזה, הוא מיותר. אבל אם זה מקום שאליו מגיעים מכיוון נחל תרצה, מכיוון הירדן, בעלייה אל הר עיבל, זה לא ראש הר עיבל, אלא חציו אל מול הר עיבל. זה בקו של הר כביר, זה מין שער כניסה אל ההר. משהו שמציין את אברהם, את הכניסה לארץ, אצל אלוני מורה. וזה לא קשור עם העיר שכם, אז אני מבין למה הפסוק הזה נמצא שם. כל הדרך שנסענו לעיבל, בפעם הראשונה, אני מעיין בתנ"ך כדרכי. אתה יוצא מהממצא הארכיאולוגי, אני יוצא מן המקרא, ואני גיליתי בדרך, אז בדרך, שאין שום מקום במקרא שהמילה הר, מילים הר עיבל והמילה שכם מופיעים ביחד. אפילו לא אחד. כל מקום שנזכר את שכם לא נזכר עיבל, וכל מקום שנזכר עיבל לא נזכר את העיר שכם,
חוץ מבתורה השומרונית
שהם מכניסים את זה בכוח,
הכניסו בכוח את שכם.
יפה, קודם זייפתם תורתכם ולא יודעתם אתכם מאומה, הכניסו את זה בכוח, אבל זה לא. יש מקום אחד שהעיר שכם מופיעה בהקשר להר גריזים, וזה משל יותם, ועל זה מתווכחים עד היום. האם השומרונים התחילו בהעתקה הזאת ואולי זה כבר קרה קודם? על זה על הפסוק הזה מתווכחים כל הזמן. אבל איך להסביר שמעמד עיבל וגריזים בספר דברים בספר יהושע לא מזכיר את העיר שכם? ויש בסוף ספר יהושע מעמד עם ברית בעיר שכם, עם העם אשר בשכם, שם עיבל וגריזים לא נזכרים. אז זה דיוק של שבאמת חלק מעולם הישיבות חושב במונחים כאלה, של דיוק אל הסערה עד כדי כך. אבל עולם הישיבות לא רגיל ללמוד בעיון כזה תנ"ך. זאת אומרת, בשום מקום אני לא שמעתי אף פעם שיעור שבאמת פורס את כל הפסוקים ואומר, תראו, כל הפסוקים שמזכירים את עיבל אין בהם שכם, ולהפך.
חוץ מאצלך.
בשיטת העבודה שלי, כן. ובו הם מכירים את השיטה הזאת. אבל זה לא רווח בעולם הישיבות. אז הנה הנמצא טעם להבנה של שני דברים. הפסוק המוזר בדברים י' א', איך להגיע למקום נידח שלא רואים ממנו את שכם. ואת ההפרדה המדויקת, המדוקדקת הזאת, שהנקרא מפריד בין מעמד עיבל, שהוא עם ישראל בלבד, ואני לא מסביר עכשיו למה מזבח על הכללה, זה שיעור לעצמו, וזה רק תורת ישראל. אנשים נורמליים במקרה הטוב ביותר יעשו מזבח על הר הברכה ולא על הר הכללה. מה פתאום? זה הרי בלתי אפשרי. באמת השומרונים מבטאים את הכמיהה, את הרצון, את הצורך האנושי לעשות טקס על הברכה, לא על הכלל. זה אי אפשר להמציא דבר כזה. זה בשבילי אחת הנקודות המכריעות. המזבח במקום של הכללה. כלומר, אם אתם מקבלים עליכם את העלות האלה, אתם נכנסים לארץ. זה הדבר המדהים שיש שם. ועכשיו אני בא להפתעה הגדולה נחשפתי אליה באתר עצמו. מקורות חז"ל. מי שחושב שלא רק המקרא יש לו אימות בשטח, אלא מקורות חז"ל, זה עוד נמצא פה ושם חוקרים שיגידו לך, בסדר, במקורות מקראיים, אבל אתה מביא משנה? מה קרה לך? זה 1200 שנה, זה כמה זמן אחרי זה, זה יותר מזה. זה בכלל לא רלוונטי דבר כזה. אתה גם מאמין שזה נשמר כל כך הרבה זמן. והנה אני מגלה בעיבל שמזבח אבנים פירושו רק המסגרת, כמו שראיתם בתמונות, ובאמצע יש מילוי של אפר וכל מיני אפר ושאריות של קורבנות. איפה כתוב שהמזבח הוא מסגרת ובתוך זה יש מילוי? בגמרא וברמב"ם. כך הגמרא בזבחים והרמב"ם מסבירים את תבנית המזבח.
הערה, מותר? כמובן שאני לא חולק על הדברים, אבל חוקר צעיר שלצערי לא הוא בחיים, אבל הוא כבר לא בארכיאולוגיה, זרק לי רעיון, ואני מוכרח, אולי סיפרתי לך ואולי לא. כן, אני לא זוכר באיזה מקום בספר שמות כתוב נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בהר, כן תעשו.
נכון.
כן, הוא זרק את הרעיון שאני מחזיק ממנו, אלא אם אתה תוכיח לי את היחד.
לא, זה המקור של חז"ל.
שנבוב לוחות, הרי הוא המזבח המטלטל במדבר. אתם מכירים את הסיפור של המזבח המטלטל עשוי עץ? שהוא לוקחים אותו מתחנה לתחנה וממלאים אפר ומקריבים עליו. הוא אמר בעצם זהו המשך של המזבח במדבר, והתיבה מאבן עם המילוי זה נבוב לוחות, וזה מאוד שכנע אותי. סליחה יואל,
זה מצוין, זה פשוט מדגים לכם, כי זה הפסוק של הגמרא. זה הפסוק של הגמרא.
נו, אז יש את זה בתורה.
כן, יש, ברור, אבל
אני לא כל כך הבנתי את זה בהתחלה.
אבל תודו שזה יותר ממפתיע. כשאתם שומעים נבוב לוחות בסדר במזבח המטלטל, אבל מזבח אבנים, מישהו שומע בשמיעה חופשית או באיזה קריאה, אפילו קצת יותר בעיון, יעלה על דעתו שזאת רק מסגרת ובפנים יש מילוי?
זה
התקירה
של חזל שם.
אז מה?
כן,
זה הסתירה בסדר, אבל זה הגמרא וזה הרמב״ם, ופתאום נמצא בהר עיבל מתקופת ההתנחלות הישראלית, ראשית הכניסה לארץ, והנה זה יושב בדיוק על תיאור שבגמרא וברמב״ם, שבנוי על היסוד של נבוב לוחות, וזו רק דוגמה אחת. יש לי שורה של דוגמאות כאלה. הכבש הכפול, כבר ראינו את זה. בתורה לא כתוב כבש כפול. בתורה כתוב יסוד. אחד הוויכוחים שלנו היה שאדם קרא לזה סובב, ובבית שני במסכת מידות יש גם יסוד וגם סובב, אבל במקרא בתורה יש רק יסוד, ובבית שני יש סובב שהוא סובב מכל הצדדים, והיסוד סובב אבל הוא משאיר פינה. היסוד לא סגור מכל הצדדים. בעיבל המרפסת הזאת מטיפה משלושה הצדדים. הצד הרביעי שממנו בני ישראל באו הוא בלי יסוד, ולכן זה יסוד ולא סובב. ויסוד הוא תנאי מעכב מזבח. יש ארבעה תנאים מעכבים: כבש, יסוד, ריבוע וקרנות. וכן, וקרנות. לא, הפינות.
הפינות.
עכשיו, הפינות לא נמצאו אבני הקרניים. אבני הקרן. הכבש נמצא, כולל כבש כפול, היסוד ישנו, וזה מלבני ולא ריבועי. זאת הייתה החידה הראשונה שלי. ואז בדקתי מחדש את הפסוקים ואת הסוגיות, וגיליתי שהריבוע שמעכב במזבח זה 90 מעלות של הזוויות. מידות האורך והרוחב אינן מעכבות. ובכל מקום שכתוב, כתובות המידות, נגיד 500 על 500 רבוע, כתוב גם 5 ו-5 וגם רבוע. זאת אומרת, זה שהצלעות שוות עוד לא אומר רבוע. רבוע זה הזוויות המרובעות. זה מה שמעכב. לא ידעתי את זה קודם. לא הייתי לומד את זה ב... אפילו אם היו מחליטים ללמוד פה זבחים ומידות, לא הייתי מגיע לזה. הגעתי לזה בכוח הממצא. אני פשוט מדגים לכם את מה שאדם תיאר, את הפינג פונג הזה מהממצא אל המקורות וחזרה. ואז עמדה בפני יחידה של למה פינות ברוחות עולם. אני כמוכם, אני חושב שכמעט כולכם, כל מי שיש לו בראש דימוי של מזבח, חושב שהצלעות הן ברוחות עולם. נכון? כך מסרטטים את זה, ככה אנחנו מדמים את זה. יש בציר מזרח מערב היכל, ולפניו בציר צפון דרום מזבח. הנחתי הנחת עבודה כדי לבדוק שאם מזבח עומד בלי משכן או היכל, אז הוא צריך להיות
בצורה של הר עיבל, דהיינו פינות קרנות ברוחות עולם, כי הוא בעצמו מגדיר את כל ארבע רוחות העולם. כשהוא עומד על פתח היכל, אז ההיכל יוצר את ציר מזרח מערב, והמזבח ציר צפון דרום, אז יש לנו ארבע רוחות עולם נפגשות בפתח. אבל כשאין משכן ואין היכל, המזבח לבדו, אז המזבח לבדו מגדיר ארבע רוחות עולם על ידי הפינות. כך הנחתי הנחת עבודה, והתחלתי לבדוק את המקורות ואת הסוגיות. גיליתי דברים מפתיעים. קודם כל, יש בויקרא על ירך המזבח צפונה בשחיטה. וירכתיים זה שתי פינות, ירך זה פינה אחת. אז יש פסוק מפורש בתורה שיש מצב של מזבח שיש לו פינה צפונית. אחר כך גיליתי שהגמרא שואלת סתירה על מקום הנחת המנחות, כי לפני השם זה מערבה. למה זה שיעור בפני עצמו, אבל רבים מבינים. לפני השם זה מערבה, זה כיוון קודש הקודשים. אל פני המזבח זה דרומה, כי משם הכבש. אז הפשרה של הגמרא קרן דרומית מערבית כפשרה. אבל אם יש קרן מערבית, אז לא צריך פשרה. פני המזבח, כשעולים בכבש הכפול אל היסוד, מגיעים לקרן המערבית מיד, שום פשרה לא צריך. ואז גיליתי את באמת אחת התגליות המדהימות ביותר בעיניי, וזה מידות המזבח של בית שני. הוסיפו לו כמין גם. אם אני מניח שבנו בתחילת בית שני מזבח, עוד לא היה היכל, הרי המזבח קדם, גם אצל דוד, גם בבית שני המזבח קדם. אם בנו מזבח בגודל המרבי שהיה בימי בית ראשון, שזה 20 על 20 אמה לפי הפסוקים, לפי המקרא.
אתה מדבר על נחמיה, מי הוא
כן. נחמיה? עזרה, לא, עזרה. אתה יודע, לא, זרובבל, אני מדבר על זרובבל. בימי עזרה נחמיה היה מקדש. בימי זרובבל. אם בנו 20 על 20 אמה בטרם היכל, ואחר כך בנו היכל, אז מה עושים? אי אפשר להרוס אותו, נכון? אסור למטוץ אבן, בטח לא ממזבח שהקריבו בו להשם. הדבר היחידי שאפשר לעשות זה לבנות עליו את המזבח החדש. ואז, כדי להכניס בתוך את 20-20, צריך להגיע ל-28 אמה מינימום, נכון? צריך להוסיף 1.4, וצריך להוסיף את התוספת כמין גם לא בפינה אחת, אלא בארבע פינות. צריך לבנות מבנה. עכשיו למטה זה צריך להיות יותר רבה בגלל יסוד. אז ככה הגיעו ל-32 על 32 אמה. איך הגיעו ל-32 על 32 ולמעלה 28 על 28? מה פתאום? איך הגיעו למיטות האלה? כי היה צריך לגנוז מזבח שהוא ב-45 מעלות והוא ב-20 על 20. עכשיו אני מבין את הגמרא בזבחים. שלושה נביאים עלו עמהם מהגולה. אחד להעיד להם על מקום המזבח, ואחד להעיד להם על מידות המזבח, ואחד להעיד להם שמקריבים אף על פי שאין שם בית בנוי. וואו. הגעתי להבנה של העדות המשולשת הזאת שהגמרא מעידה עליה. כי המשמעות היא, צריך שלושה נביאים כדי לומר, תבנו מזבח, הפינות יהיו ברוחות עולם, כשיבנה היכל, אנחנו נגנוז אותו בתוך מבנה יותר גדול, צריך מקום המזבח, מידות המזבח, ושמקריבים בלי בית בנוי, ואיך עושים את זה? לולא הממצא, זה לא היה עולה על הדעת. מילה אולי אחרונה על היחמורים. יש לי אהבה ליחמורים. יש לי פשוט אהבה ליחמורים. למה? קושיה כמו יחמורים לא יכול להמציא לא ראש עיבה ולא שום פרופסור. אין בעולם מי שימציא דבר כזה. בשום ישיבה לא יעלה על הדעת שיקריבו יחמורים. בשום מקום מדעי לא עולה על הדעת שיש מזבח עם התאמה לדיני הקורבנות של התורה חוץ מיחמורים. זאת הבעיה שלך שנשארה לך, יחמורים. חיה טהורה שלא מוזכרת בתורה כקורבן. אז יש משהו שאני אוהב בשאלה הזאת. זו שאלה שאי אפשר להמציא אותה. לא יכולים להמציא אותה בתיאוריה, לא בתיאוריה מדעית ולא בתיאוריה ישיבתית. קושיה אמיתית שבאה מהשטח. כמה שנים הסתובבתי עם החידה הזאת, עד שגיליתי תוספתה בזבחים. לוקח זמן עד שאנחנו מגלים דברים ש... תוספתה בזבחים, אני מניח שזה לא הדבר, החומר הלימוד הראשוני כאן, או בכל ישיבה שהיא. והתברר לי שבבמה שקדמה למזבח הקריבו חיה טהורה, מקריבים חיה טהורה. זאת מסורת חז"ל ששמרה את ההלכה הזאת. זאת אומרת, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן בלבד, זה במזבח. עכשיו את היחמורים מצאו במילוי של המזבח, שהוא הקורבנות של התקופה הראשונה. יש שני, אתה לא הזכרת את זה, אבל מתחת למבנה יש במה קדומה עגולה על הסלע. כשהראית לי את זה, אני אמרתי לך, זה מזכיר לי את גדעון. נכון?
נכון.
גדעון הקריב על הסלע, ואחר כך בנה שם מזבח על המקום שהוא הקריב על הסלע. רבותיי, הממצא הכפול, הבמה הראשונה, העגולה על הסלע, ועל, מעל לזה, זה פשוט מתחת למוקד של המבנה הראשי.
זה המוקד של
המבנה. זה המוקד, על הסלע. על זה נבנה המבנה הראשי. זה אומר שני שלבים. זה אומר ביום אשר תעברו את הירדן, הריבל, משלחת ראשונה, קידשה את המקום, הקריבו שם קורבנות במשך זמן, אולי אתה יודע יותר ממני, ואחר כך הגיע כל העם כולו לטקס הגדול המפותח וכו' וכו' וכו', כשכבר יש מזבח שלב ב', וזה הפתרון ביום אשר תעבור את הירדן בדברים לעומת המיקום של הפרשה הזאת בספר יהושע, וחז"ל חושבים שזה אחרי 14 שנה. זאת אומרת, יש באמת שני שלבים. אם אתם חושבים שזה נגמרו ההפתעות והגילויים והרעיונות, שכמעט כל פעם אני מגלה דברים חדשים, את הקוביית הגורלות שראיתם, אתם יודעים שבעבודת יום הכיפורים יש גורלות במשכן ובמקדש. אי אפשר בלי. אתם ראיתם את שני הקירות שנכנסים פנימה. במקורותינו, במקורות חז"ל, יש שני מוקדים ראשיים של אש, שאחד מהם הוא אש תמיד, והוא מוגן. ואני רואה את הקיר
האל הזה,
הקיר הזה בצורת אל, שהוא שומר על אש התמיד. ופעם במפגש אחר גילית לי שמצאתם קדים עם הדבקה של משהו מלמטה, גבשושית כזאת.
כמעט כולם, לא כמה. תופעה שהרב יואל העיר את עיניי, עוד אחת, זה תופעה מוזרה מאוד, שישנה רק בהריבל עד היום. אנחנו, יש לנו כמה עשרות מה שאנחנו קוראים פקים או לגינים, שזהו כלי בגודל של בערך כ-5-6 ליטר, והוא כלי למזיגה. הוא, אם אתם רוצים, הקומקום תה או הבקבוק יין, או, אבל במקרה שלנו כנראה שימש כמובן לזריקת אדם או לכל דבר אחר. והתופעה המוזרה, הכלי הוא בנוי רגיל עם בסיס בצורת טבעת ישרה כזאת שמודבקת כדי שהוא יוכל לעמוד, בדיוק כמו להבדיל הבקבוק הזה, הוא אומר. והנה תארו לכם שעל הבקבוק, על תחתיתו, אנחנו מוצאים מין גוש עגול של חרס שהוא מודבק בשביל שהבקבוק ייפול. זאת אומרת, כדי שהוא לא יעמוד אלא ייפול. רב יואל,
שמעתי את זה, מיד אמרתי, אני זוכר את השורות של הכהנים בתיאור הפסח שמעבירים אחד לשני כדי שלא יקרוש אדם, כדי שאי אפשר יהיה להניח את זה על הקרקע, כי אז יקרוש אדם בטרם זריקה. אז מהתיאור הזה אני מבין שההדבקה של הגבשושית הזאת כדי שזה לא יוכל לעמוד, זה משהו שנועד לכלים של זריקת הדם כדי שלא יניחו אותה, שלא יוכלו להניח אותה, שיצטרכו לרוץ על המזבח לזרוק את הדם מיד. לא, הבעיה היא של הדם, שאסור להניח את הדבר הזה. אז זה עוד ועוד דוגמאות. הנקבים שראיתם, הם כמובן הזכירו לי מיד את המשנה במעשר שני, המוצא כלי ועליו קוף קורבן, א' תרומה, ממעשר, זאת משנה. מצאו דברים כאלה מסוף בית ראשון, עם אותיות עבריות, עם קוף ועם א', מצאו. אבל נקבים. אז מיד חשבתי שהנקבים הם האקוויוולנט הקדום יותר של המוצא כלי ועליו קוף וכדומה, של הסימון של הכלים למטרות השונות, ואינני יודע אם תצליחו לפענח את כל הסימנים האלה, אבל אני חושב שאלה שעוסקים בנושא בראש פתוח מקבלים את ההנחה שהמשנה הזאת זורקת אחורנית אור על שיטת הניקוב כסימון של תוכן הכלי.
זה במסכת ראש השנה.
זה במסכת מעשר שני. זה במסכת מעשר שני. על כל פנים, זה שמצאו את זה בשורה של מקומות בשומרון מאותה תקופה ובהר עיבל ובשילה, מחזקת את הסבר הזה. יש עוד הרבה דברים אחרים, אבל כמו שאדם זרדל לימד לדעתי את המחקר הארכיאולוגי, שצריך להתחיל לסרוק את השטח ולא להניח מראש שהריבל צופה על פני העיר שכם. עכשיו, הוא לא הלך לחפש את הריבל, הוא סרק את השומרון, את הר מנשה כולו, יותר מ-30 שנה. כל אנשי הסקר האחרים גמרו מזמן, 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 מזמן.
אחד עוד ישנו מהתחלה.
ש? מי זה?
שרגה.
שרגה?
שרגה החשמן, הוא מראשוני ה...
בסקר שלך.
כן.
לא, אני מתכוון הסקרים האחרים.
סליחה, סליחה.
הסקרים האחרים גמרו מזמן.
אין אחרים, אין סקרים.
עשו סקרים, אל תגיד שלא עשו, אבל עשו את זה מדגמי, כי הם היו אנשים עם רגליים בריאות, הם לא הלכו על כל השטח, לסרוק את כל השטח. זה בעצם אומר, זה בעצם אומר שצריך להתחיל מההתחלה, צריך להתחיל לשים את כל הידע שלנו בצד. כל כך הרבה הפתעות היו לי בתהליך הזה, צריך לשים בצד את מה שאנחנו מדמים ויודעים וחושבים שלמדנו מהגן, וצריך להתחיל מהממצא ולנסות להבין, ואז מתגלים דברים. אני מסיים בזה שאני משוכנע היום שבני ישראל עברו את הירדן לא רק מול יריחו, אלא מאדם העיר ועד יריחו, לאורך כל הירדן. והעדות בספר יהושע היא שהמים עמדו הרחק מאוד מאדם העיר אשר מצד סרטן. זאת אומרת, בני ישראל לא כל המחנה בטור אחד מול יריחו כמו שדימיתי לעצמי בילדותי, אלא פרוס על הירדן מנחל יבוק ועד ים המלח. אני יודע כמה זמן לקח לי לשנות את הדימוי בראש שלי. אני מכיר אנשים, ואני משער שיש פה אנשים שמופתעים לחשוב על דבר כזה. רגע, מה צריך עכשיו לחשוב איך היה מעבר הירדן? זה לא מסתדר לנו עם מה שחשבנו. צריך להתחיל לקרוא את המקורות, את המקרא ואת מקורות חז"ל, את מקורות ההלכה,
מחדש לאור הנמצא וחוז חלילה. זה מה שניסינו להראות, וזה נכון גם לגבי הרבה סוגיות במקורות חז"ל שצריכים להסיק בראש ובראשונה כל בחור ישיבה טוב. כבר אמרתי פעמים שהרמב"ן אילו היה כאן היה מקים בית ספר תורני לארכיאולוגיה, אין לי ספק בזה, אין לי ספק בזה. הדבר הראשון שהרמב"ן עשה באקו כשהוא ירד באונייה היה הביאו לו מטבע עם כתב עברי שהוא לא ידע לקרוא. ביקשתי מקוטי אחד שיקרא לי, שומרוני, הוא קרא ירושלים הקדושה. הוא ידע הרמב"ן שירושלים זה לא שומרוני, אז הוא אמר זה מטבע של אבותינו, והיה חצי שקל. ואז מיד הוא שם על מאזניים ואמר רש"י צדק ואני טעיתי במחלוקת על משקל השקל. זה הפעולה הראשונה של הרמב"ן שעלה לארץ.
כלומר התחיל עם ריאליה
הרמב"ן, ככה הוא תמיד. ואני חושב שהוא היה מקים את בית הספר התורני לארכיאולוגיה שעדיין לא קם, אבל אולי עוד יקום.
אני רוצה בבקשה שאלות, זה בסדר? חברים, השארתי בכוונה מקום לשאלות, יש לו עוד הרבה מה להעיר. כן, בבקשה, שתומי יחור. שאלה ראשונה, התשובה חיובית, עשינו בדיקה אחת שהיא לא מספיקה והיא ראתה בדיוק את שנת 1200 לפני הספירה. אני מתכוון לערוך עונת חפירה קצרה בעתיד הקרוב, יש בעיות פוליטיות. אתם יודעים שהמזבח לצערנו הרב הוכנס ברגע האחרון בזמן אוסלו לשטח בי, אחת השערוריות הגדולות ביותר בתולדות ישראל, וזה לא היה יוזמה ערבית אלא זה היה יוזמה של בני עמנו, אבל לא ניכנס לזה.
ניסיתי להיאבק בזה ולא הצלחתי.
כן. מכל מקום זה כרגע כאילו בניהול אדמיניסטרטיבי פלסטיני, ולכן מצבנו שם מאוד מורכב בכלל. אז אמרתי זאת בלומר שאנחנו רוצים להגיע לעשות עונה קצרה ולהוציא חומר חדש לפחמן 14, כי פחמן 14 אתה צריך חומר לא נגוע שלא עבר, ואז לא הספקנו עקב לחץ הנסיבות של האינטיפאדה השנייה, לא הספקנו להכין מספיק חומר. זה אחד. כרגע העדות היא 1200. שאלה שנייה, על פי מיטב שיפוטי, וזה לא מתמטיקה מדויקת, אני מעריך שהמזבח הזה היה קיים מספר עשרות שנים קטן, 30 אולי 40 שנה, מפני שאין כמעט השתנות של הקרמיקה. מאידך, כמו שאמר הרב יואל, יש שלבים. אני מוכרח פה לומר לכם מזבח הקדום, העיגול שבמרכזו של המזבח, הוא היה מלא אפר ועצמות, וגם סביב, מתחת למזבח הגדול, במקומות שירדנו בחצרות אל הסלע, גם שם היו שרידי קורבנות, ואנחנו קוראים לזה בשם קצת מצחיק, מימונה, כלומר תקסים הקרבה על הסלע. שזה מביא אותנו לשאלה הגדולה, כן, של רב יואל, היה ראשון שאלה על זה, שופטים פרק ון, כאשר גדעון, אתם זוכרים את המלבא אל המלאך אלוהים וכדומה, ואז הוא מקריב על הסלע, כן, על הצור, ויבן שמזבח לאדוני אלוהי ישראל, מקום שהוא מקריב. אנחנו קוראים לדבר הזה קורבן יסוד. אם כן, בגלל שני השלבים, אני מעריך שהיו כמה עשרות שנים, איננדה בדיוק מקסימום 50, ואחרי כן הם גונזים ונוטשים.
אבל שילה אתה אומר שהוא המשך.
שילה לדעתי הוא המשך, אני לא יודע באיזה הפרי זמן, אבל הוא הולך למשך. כן, הלאה, כן. נעשה את זה מהר, כי יש הרבה שאלות, אני כבר רואה. הזכרת
את הנושא של כפות הרגליים.
על השאלה הזאת שלך אני לא יכול לענות. אני סך הכל ארכיאולוג צנוע, והכיבוש של יהושע הוא, אני חושב שמבחינה זאת הרב יואל יכול לענות לא פחות טוב ממני. זה דורש בעצם שוב התייחסות מהשטח, שאלה איזה ערים נהרסו ומתי בתוך יהושע י"ב, רשימת 31 הערים, המלכי כנען, וזו שאלה מאוד רחבה, ולכן אני כרגע לא אכנס לתוכה. אני כן רוצה אולי, בעקבות שאלתך, להעיר כיוון אחר, שאפילו לרב יואל עוד לא דיברנו על זה. אני עכשיו, זה אתה סיימתי ספר על כפות הרגליים, על הממצא החדש הזה, לא אכנס לזה כי אין לנו זמן, זה דורש לפחות ערב. ששאלתי את עצמי שאלה כזאת, למה אין שום הסכם לגבי ראשית ישראל? למה ראשית ישראל כנושא באקדמיה, במחקר, לא מסכימים על כלום? היה עם ישראל, לא היה עם ישראל, באו ממצרים, לא באו ממצרים. ונדמה לי שיש לי אולי כיוון של תשובה. עם, האתנוס בימי קדם, פירושו היה דת. כדי להגדיר מי הוא יהודי או מי הוא ישראלי, אתה צריך למצוא אתר קודש, שתוכל לומר בביטחון שהוא היה אתר קודש ישראלי. עד הר עיבל, רבותיי, במשך 150 שנה, לא נמצא אתר קודש אחד שאפשר היה לקרוא לו בוודאות ישראלי. אני לא מדבר על ירושלים כרגע, אני מדבר על הקדומים, על תחילת עם ישראל. במילים אחרות, אני אתן לכם דוגמה, בגילון נמצא כפר, שעמיחי מזר טען של ישראלי בעל פרצים. באמריקאי אמר לו, זה כפר יבוסי. עכשיו, לך תבדיל בין יבוסי וישראלי. אם אין לך להישען על אתר פולחני בטוח ישראלי, שעבדו בו לשם אלוהי ישראל, אז אין לך כארכיאולוג ממה לצאת. ולכן, מבחינה זאת, הר עיבל הוא הראשון שמעמיד לנו חומר בעצם כנקודת מוצא. אז זה מה שרציתי להעיר. עוד השאלה הבאה, כן.
יש ממצא, גם כזה מה
שאומרים,
יש ממצא
מתקופת ברונזה וברזל? לא, יש ממצא מתקופה פרסית ואילך, שזה מתאים לספר עזרא לקרע בין יהודים ושומרונים. באותה תקופה, בעזרה פרק ד' שאתם מכירים, שבה בעצם הישראלים הצפוניים, כן, שהושמצו בספר מלכים, בתחר בפרקים י' ז' י' ח', התיאור הכפול של סוף שומרון, אז הם באים ואז אומרים לא לנו ולכם, ואז הם חוזרים, וזה כבר ראשית התקופה הפרסית. כלומר, זה בדיוק מתאים. מה שמעניין שבהר גזים השומרוני אין שום ממצא מתקופת ההתנחלות הישראלית. כלומר, מבחינה ארכיאולוגית, הרעיון השומרוני לא עומד. לצערי, כי אני לא רוצה שהם יהיו כל כך אויבים שלי. הלאה. כן.
יש לי שתי שאלות.
כן. תתחיל מהראשונה.
אחת, האם נמצא איזשהו
זכר עשיב? או. שאלה מאוד קשה. תראו, אני אגיד לכם את העובדות. נמצאו שרידי טיח. טיח בתקופה הזאת מאוד מאוד לא מקובל לשימוש. השרידי טיח האלה הם קשים מאוד למחקר. אנחנו מצאנו אותם מרוכזים באיזה מין גניזה קטנה, הרב יואל ראה אותם, כרגע אני לא יודע איך לטפל בהם, ולכן הם בינתיים תעלומה, אני מפחד לגוע בהם.
בתקופה הזאת אין דבר דומה לזה.
אין דבר דומה, אין, בונים יבש, הלאה, שאלה הבאה. כן, שכחתי שיש לך שתיים, כן.
האם נעשה איזשהו ניסיון לחפור את האתר הפולחן התקדימים האחרים, כמו לדוגמה גבעון, כלומר כל דבר אחר חוץ מהריבל בשילו?
כן, שילו כידוע נמצא בחפירה מאוד אינטנסיבית, לצערנו שילו ללא ספק האתר הפולחן מרכזי מאוד וחשוב, אבל העיר הרומית ביזנטית הרסה, ולא, ואני לא רוצה לומר את זה בוודאות, אבל כרגע לא נמצאו שום סימני פולחן ישראלי, אתר פולחן ישראלי ושילו. זאת היא העובדה בלי להשמיץ אף אחד. גבעון הוא כפר ערבי אל ג'יב שיושב על התל. הלאה, כן. אני אתן גם מאחור.
לא, אי אפשר יותר מדי, יש עוד, אמרו לי שיש עוד שתי שאלות.
רגע, יש לנו הגבלת זמן? תגידו. לא, לא ידעתי.
אני חושב שכבר עברנו אותה.
אמרו לי 10:30, נו, יש עוד 5 דקות. כן.
באתרי פולחן כנענים נמצאו גם שרידים של בעלי חיים לא טובים?
בוודאי, באתרי פולחן כנענים נמצאו שרידי חזירים, כן? ודברים אחרים. מה שמעניין, נמצא עצמות בעיבל שלא אמרתי, נמצאו בו רק חיות קורבן, כלומר, וזה הדבר שהמומחית לארכוזיאולוגיה אמרה לי, אמרה לי, אדם תראה, בכל אתר שבו חיו בני אדם בימי קדם, יש סוסים ויש חמורים ויש כלבים ויש חתולים ויש תרנגולות, כמו היום. בהר עיבל אין אף בעל חיים שאיננו שייך לקורבנות. אתם מבינים את העניין? זה דבר משמעותי ביותר. זאת אומרת, זה בשום פנים לא היה מקום שחיו בו חיי כפר, אלא אך ורק מקום שהקריבו בו קורבנות והביאו את הבהמות להקריב קורבנות. כן. גם לחשת, חבר'ה, תעשו את זה אחד, מה? תעשו חצי.
על המזבח עצמו נמצאו שרידים, או שרק ביסוד המזבח נמצאו שרידים של הקורבנות?
במילוי. החלק העליון של המזבח לא נשאר.
היה מרוצף, לא, נשארו שרידי ריצוף שהוא כיסה על המילוי. כלומר, מה שהם עשו, הם אספו את השלב הראשון שהרב יואל דיבר עליו, כן? מילאו בגלל חשיבותו וריצפו, וכך בנו את המזבח.
שאלה, מה נמצא על הריצוף, הוא שואל.
על הריצוף. לא יכול היה למצוא, כי זה חשוף. כן, מי הלאה? כן, בבקשה.
הזכרת את הסבל של החיפושית של פרעה, אז איזה פרעה זה? כאילו, מה
אתם
חושבים שזה אומר
שזה נמצא? אחד הפרעונים המפורסמים נקרא רמסס השני. הוא מלך בשנים בערך 1290 עד 1220, הוא מלך המון המון שנים, הוא מת בין 96, הוא היה אחד מגדולי הפרעונים, אם לא הגדול ביותר בתולדות מצרים, ורבים סברו כבר קודם שהוא הפרעה של יציאת מצרים, שלא ידע את יוסף. אבל לא היה לו איזשהו מוכחות. עכשיו, כל פרעה הנפיק חותמות, שנקראות חרפושיות, שבדרך כלל שימשו או לחותמת או לקמיה, אוקיי? ובאתר הזה אנחנו מוצאים שתי חותמות, לא בהכרח שהוא השתמש בהם, אבל שנותנות גושפנקה שהם הגיעו ממצרים ושמזמנו של הפרעה הזה. וזה קשר בלתי רגיל חשוב למצרים. הבנת את הנקודה?
אבל למה זה נמצא שם?
זו שאלה שאני לא יכול לענות עליה, הרב יואל, עוד אחת בשבילך. למה בני ישראל מביאים חותמות של הפרעות? לא ברור לי. אני מודה.
זאת בעיניי לא שאלה, השאלה היא למה רק כל כך מעט.
למה? כל כך למה?
כי מ-12 ראשי שבטים משלטי ישראל יש אחד עם שם מצרי. אוקיי? מספיק? בשביל מה ש... ראש השבט נפתלי יש לו שם מצרי.
צערי, לצערך, לצערנו.
לא עניין של צער, זאת עובדה.
יש היום באחוז יותר גבוה של שמות מכריעים בתוכנו.
נכון.
אני רוצה את התייחסותך. אני חושב שכולם אומרים לי מהצד, תראו, אני יכול להישאר עד אמצע הלילה, עד אמצע לחזור הביתה.
אבל הם לא רוצים עד אמצע הלילה.
הם רוצים, אבל יש איזה אילוצים שאני לא יודע בדיוק מה הם. אני רוצה את התייחסותך לשאלה. היחידים, שמעתי את זה גם מאנשי מקצוע רציניים, לא רק אידיאולוגים של מינימליזם. מי אומר שזה מטבח? מגדל שמירה, מה שאתה חושב שכבש אולי הוא קיר, הוא רק מה שנשאר מקיר שנפל, זה מי אומר שזה כבש, זה שארית של מבנה עם שתי חצרות, זה מגדל שמירה או משהו כזה. אני יודע מה לענות על הדברים האלה, פחות או יותר, אבל בכל זאת חשוב לי לשמוע אותך.
הרביול תראי לי להנחתה, אבל מצד שני אתם צריכים ללכת לישון, אמרו עוד שתי דקות פה כתוב. כתוב פה עוד 25, מחקו את החמש.
לא, זה היה 5 והחליפו את זה ב-2.
אוקיי, השאלה, אני ארחיב אותה ברשותכם ואולי נסיים בזה. מה קורה בעולם האקדמי, בעולם המחקר? הרב יואל דיבר על עולם הישיבות, אני קורא על עולם המחקר, שהוא אולי מצטיין במה שעולם הישיבות אולי קצת פחות, עולם המחקר הוא בינלאומי. הוא בינלאומי. זאת אומרת, עוסקים בתנך, רבותיי, ובארכיאולוגיה של התנך, מארצות הברית, אני יודע, אורגון, ועד שנחאי, ומטוקיו, ועד הונולולו, ומלונדון, עד סנט פטרבורג, כל העולם מתעניין בתנך התעניינות עצומה. זה נובע, לא צריך להסביר את זה, מהעובדה שכל הדת הנוצרי, במידה רבה, נובעת מתוך הדת היהודית, ומתוך הכתבית שלנו, ומתוך המסורת שלנו, וכדומה. לא צריך להסביר את זה. והשאלה היא מה קורה בעולם הזה כאשר מתגבי הריבל. ופה אני אומר כך, מעטים מאוד, אם בכלל, יצאו בכתב נגד התגלית הזאת. עכשיו, בעולם האקדמיה והמחקר, רבותיי, אין דבר כזה רכילות מאחורי הגב. יש הרבה, אבל זה לא תופס. אם אתה רוצה להביע דעה, אתה חייב לכתוב אותה בכתב ולפרסם מאמר או ספר. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, זה לא מזבח, זה כן מזבח, זה קיר כזה או קיר אחר. היחיד שכתב נגד התגלית שלי היה אדם שכבר לא איתנו, הוא הלך לעולמו לא בגלל שהוא כתב נגד הריבה, אין שום קשר, אבל הוא חלה וקראו לו פרופסור אהרון קרפינסקי, איש מאוד חריף באוניברסיטת תל אביב, היה גם מורי בזמנו, והוא כתב אחרי שתי עונות חפירה או שלוש עונות כפירה, כאשר אני נרסמתי הרעיון שמדובר במזבח, בהיסוס מסוים עדיין, הוא כתב שמאמר שנקרא המזבח יהושע במרכאות בהר עיבל, מגדל שמירה בתקופת הברזל. והאיש הזה, שהתברר לי אחר כך, שהוא בעל השקפות פוליטיות מאוד 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 שמאליות, וזה כן קשור. האיש הזה, שכאמור, הוא היה מלומד מבריק, אבל בכמה שטחים כל אחד עושה שגיאות, הוא ניסה לטעון, כאשר שאלו אותו מה עם העצמות, אז הוא אמר, זה אותם עצמות שתמצא במזבלה בנבלוס בשכם. תראו את ה... הוא ניסה להפריד את המזבח לכל מיני שלבים. בקיצור, המאמר הזה בעיניי, אני גם אמרתי לו את זה, היה בושה וחרפה למדע, אבל הוא היחיד. זה בעונה השנייה, עוד לא פרסמתי את הדוח שלי, שיצא עם הצעה ועם עם, עם הצעה אחרת להסבר האותו. עכשיו, יש פרופסור מאוד ידוע בשם קוד, תומס קוד, מכהן יהודי, שחי באנגליה, והוא פרסם ספר שנקרא תיאוריה של מהפכות מדעיות. והוא אדם לא דתי. הוא כותב שכל דבר במחקר מתחיל בתיאוריה. כלומר, אין עובדה שעומדת בפני עצמה, אלא העובדות צריכות להסתדר לאיזושהי תיאוריה שתסביר. עכשיו, וזה הכרחי בכל, מרפואה עד פיזיקה עד ארכיאולוגיה. התיאוריה, יש לה שני תנאים לבדוק אותה, שימו לב היטב, וזה חשוב. אחד, שרוב העובדות יתאימו לה, הבנתם? שתיים, שלא תהיה תיאוריה אחרת שיותר עובדות יתאימו לה. אני חושב שבעולם הישיבות זה אותם העקרונות בערך. כלומר, אם במקרה של הר עיבל, התיאוריה שלי שמדובר על מזבח עולה שנבנה על ידי יהושע, רוב העובדות מתאימות לה. מה לעשות? אמרנו, אם זה נראה כמו ברבד, מגעגע כמו ברבד, אז זה ברבד. בית, אין תיאוריה אחרת שמסבירה את המבנה הזה, את תקופתו, את הארכיטקטורה שלו, את העצמות, את החרפושיות, באופן יותר משכנע מהתיאוריה שזה מזבח. קמפינסקי הנעל ניסה לעשות את זה, והייתי אומר שהוא די לא התקבל, אני אומר בעדינות, איש לא חזר על הנימוקים שלו. מאז, וזה קרה ב-1986, כמעט 30 שנה, לא נכתב מאמר אחד, ואני אומר את זה באחריות, או ספר, שחלק על התיאוריה שלי, הביא נימוקים למה אני טועה, והביא תיאוריה אחרת שתסביר את המזבח. מילים אחרות, העולם, המחקר, המדעי, כן, נעלם דום באלף, ואיננו מתייחס לממצא, אף על פי שהוא מחייב לחזור לגן ילדים. ואז אני אומר, איפה מסתברא, מכיוון שהוא מחייב לחזור לגן ילדים, קשה מאוד להתייחס אליו. בתולדות ארכיאולוגיה, זו פעם ראשונה שיש אתר שההתאמה בינו לבין המקרא היא פחות או יותר אחד לאחד. זאת אומרת, לא צריך פלפול גדול בשביל להסביר אותו. ולכן, לפי דעתי, יש כאן מצב לא טבעי, שהזמן יוכיח, אני מניח שהזמן ישר תדורים. זאת אומרת, אני מניח שהדור הבא, כמו שאמרת לי בכניסה, הדור הבא של המלומדים הצעירים, לא יוכלו, כמה הם יכולים להתעלם מעובדות כאלה, מאתר מרכזי כזה. אז אם זה לא היה מזבח, מה זה היה? אז כל מה שכתוב בדברים לא נכון, ביושע לא נכון, תסבירו. אז הדרך, הטקטיקה, האומרת שכאשר אתה לא יכול להתנגד כי אין לך נימוקים, אתה לא רוצה לתמוך, מפני שאז אתה יורה לעצמך ברגל, ואז הטקטיקה היא שאתה מתעלם. ולפנינו יש דוגמה מצוינת, יהודי חשוב בשם דוקטור גוינמן, נדמה לי, זכה לפני שנה בפרס נובל בכימיה. זוכרים את המקרה הזה? הוא היה מוחרם 30 שנה. שכטמן. מוחרם 30 שנה, תיאוריות שלו לא התקבלו, ולא הזמין אותו לכנסים. מפני ששלט בכיפה אנגלי אחד שאין לו תיאוריה אחרת. הנה הסתבר שהוא צדק. אז יש חזון למועד, עוד תקווה. ואני אומר שהעובדות בסופו של דבר תנצחנה, ואני רוצה להודות על ההזמנה. היה מאוד כיף להיות פה. רגע, עוד מילה אחת. הבאתי את הספר עם נולד. בספר הזה יש את כל הסיפור, הוא אמנם קצת ארוך, אבל הוא כתוב ככה בצורה פופולרית. המחיר עבורכם 50 שקלים, כל מי שרוצה, בלי תוספת עבור חתימת המחבר. אז הספרים פה, מי שמגיע ראשון, 50 שקלים מקבל.
ואני, לפי בקשתכם, המארגנים הצעירים החביבים, כל הערב הזה, זה יוזמה שלכם ושלכם הצעירים, לא שלי. כן, אתם ביקשתם ממני לבקש מאדם לבוא. וביקשתם גם ממני, כמקובל בישיבת הרציון לעמי כזה שי, והצעתם שאני אתן את הספר שלי, אז הבאתי את הספר שלי עם חתימה, אבל זה בשם התלמידים של הישיבה. והספר עליו.
כל הכבוד.
כתוב לאדם זרטל בערכה, הוא קרא על ערב מכונן עם תלמידי הר עציון בשם תלמידי ישיבת הר עציון.
כל הכבוד.
חתימה שלי.
תודה רבה.
שוב. שלום וברכה.
יואל. יישר כוח ליאור, תודה רבה.
אדם, אני
התכוונתי לשאול אותם בכיוון
של האם יש
איזושהי הצלחה
מסוימת,
לך
שיש כפות רגליים,
הרי
כפה מסוימת.
חבר'ה, להעביר אליי את הספרים. אדם, אלף תודה רבה.